say, Solidos Osha Shuoi, all was of Adi Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כוח בתמוז, תש"פ, מסכת שבת, דף קוף למד וב. שלושה שבועות בדיוק לסיום מסכת שבת על קוף נון זין דפיה, בעזרת השם ובישועתו, ביום שני, כ"א ומנחם אב, תש"פ. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, והתדרים בהם מגיעים דברי השם אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בדיוק שלושה שבועות לפני סיום מסכת שבת, ההתרגשות כבר מתחילה לתת את אותותיה, ותלמוד תורתנו היום הזה הוא לעילוי נשמתם של מרן רבי יוסף שלום בן רבי אברהם אלישיב, שהיום הזה נלקחה נשמתו הגדולה לבית עולמה בשנת תשע"ב. היום הזה בשנת תר"ש א' נלקחה לגנזי מרומים נשמתו של רבי משה בן רבי צבי טייטלבום, בעל הישמח משה. בשנת תר"ש מ"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי יוסף גנצפריד, בעל הקיצור שולחן ערוך. בשנת תר"ש סמך ד' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי נחמן כהנה בן רבי חיים אריה מספינקה. בשנת תר"ש סמך וו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יעקב שאול בן רבי אליעזר ירוחם אל ישר, הראשון לציון. בשנת תשמ"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי חיים בן רבי משה פרידלנדר, המשגיח של ישיבת פונבש. בשנת תשמ"ו גם כן עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלמה בן רבי שלמה אליעזר טנא, בעל הברכת שלמה. ובשנת תשע"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה מרדכי בן רבי מאיר חודש, ראש ישיבת אור אלחנן. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים, וזכותם תגן עלינו. יעמדו נשמותיהם לפני כיסא הכבוד, ויבקשו עבור גאולת עם ישראל במהרה בימינו. ובמהרה בימינו תהיה גם תחיית המתים, ויקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. השבת הבאה לנו לטובה, שבת חזון, פרשת דברים. הנה הדברים הקצרים והמאוד מיוחדים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, תלמיד חכם גדול ומיוחד ומרצה בכיר בערכים. ספר דברים פותח במילים, אלה הדברים אשר דיבר משה. יש לי תמוע על טיבה של פתיחה זו, הרי בכל 40 שנות המדבר משה רבינו הוא שהעביר את התורה לעם ישראל. מדוע אם כן יש צורך להדגיש את העובדה הזו דווקא בספר דברים? והשאלה הזו נשאלה כבר על ידי רבותינו בילקוט שימוני, וכדי לענות עליה יש להתבונן מהו ייחודו של ספר דברים על פני ארבעת החומשים הקודמים. כותב המגיד מדובנה, והנה שאלתי את פי מורי הגאון מבילנה, מה ההבדל בין התורה הקדושה ובין משנה תורה, ואמר לי כי ארבעת ספרים הראשונים היו נשמעים מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו דרך גרונו של משה, לא כן ספר דברים. היו ישראל שומעים את דברי הספר הזה כאשר שמעו דברי הנביאים אשר אחר משה. כי מתחילה היה הכרח שיהיה משה כבד פה למען ידעו ישראל והתברר להם אשר הדברים היוצאים מפיו הם ממינועם זיו העליון ברוך הוא, ולא המתקת פי המדבר עליהם כי אינו יכול לדבר מאומה. כל זה היה משה צריך בעת אמר מצוות התורה אל בני ישראל בפעם הראשונה, אבל עכשיו בבוא משה להחזיר התורה פעם שינית, אין הכרח לו עוד שיהיה גם אתה כבד פה, כי ללא צורך הוא. נתרפא לשונו והתחיל לדבר דברים כנאמר, אלה הדברים אשר דיבר משה, היינו שהיה מדבר כראוי. כך כאמור המגיד מדובנה באוהל יעקב על פרשת דברים. בסיכום הדברים שלו, בארבעת הספרים הראשונים לא משה היה הדובר כי אם השכינה מדברת מתוך גרונו, ואיך ידעו ישראל שהשכינה מדברת מתוך גרונו? כי אינו יכול לדבר מאומה, שכן בכל תקופת 40 השנים היה הרל שפתיים. וכשדיבר עם בני ישראל היה דיבור מגומגם. לעומת זאת, כאשר מסר את דברי התורה היה דיבור יוצא מפיו ברור ורעות. מוכח שהשכינה היא שמדברת מתוך גרונו, וזו העדות לתורה משמיים לכל תקופת 40 שנה. כל זאת בארבעת הספרים הראשונים. אבל בספר דברים, כאשר חזר משה רבינו על מצוות התורה שנאמרו כבר, אין צורך שהשכינה תדבר מתוך גרונו. ואז נתרפא משה רבינו וחדל להיות הרל שפתיים, ומכאן ואילך היה מעביר את התורה בדרגת נביא המעביר את שליחותו. לכן ספר דברים פותח במילים אשר דיבר משה, לומר שמעתה הוא מדבר כנביא המעביר את נבואתו, ולא שהשכינה מדברת מתוך גרונו. המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל פרק מ"ג כותב דברים דומים. והיה השם יתברך נותן הדיבור בפיו, כמו שכתוב משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. אבל משנה תורה היה מדבר משה מעצמו, כמו השליח שמדבר כאשר ציווה לו המשלח, כלומר שלא היה השם יתברך נותן הדיבור בפיו. לאורם של דברים אלו ניתן לבאר את הדו שיח שהתנהל בין הקדוש ברוך הוא לבין משה רבינו בפרשת שמות, כשהקדוש ברוך הוא ביקש לשלוח את משה רבינו להוציא את בני ישראל ממצרים. טוען משה רבינו כי לא יוכל ללכת אל פרעה מחמת שאינו מדבר ברעיתות. ויאמר משה אל השם, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם או חירש או פיקח או עיוור? הלא אנוכי השם. והקשה רבינו ניסים בדרשות הרן, לכאורה התשובה איננה מעניין השאלה. משה רבינו טען שבאופן טכני אינו יכול לדבר כראוי, ותשובת הקדוש ברוך הוא היא שהוא יתברך הקובע מי יהיה אילם או חירש וכדומה, והתשובה אינה מובנת. וכי משה רבינו הטיל חלילה ספק באמת הזו שהקדוש ברוך הוא הגוזר ובידו הכל? הוא הסתייג רק בשל העובדה שבאופן טכני אינו יכול לדבר בשלימות, ועל השאלה הזו אין תשובה בפסוק. הרי לנו בהכרח שכוונת הדברים היא, הואיל ואני השם גוזר ומחליט את גורל האדם עיוור, אילם או חירש וכיוצא בהן, קבעתי מראש שאתה תהיה הרל שפתיים. ולמה? כי על ידי כך תתחזק האמונה השלימה בקרב בני ישראל שהתורה ירדה משמיים, והתבצר בליבם יסוד עקרוני זה, שכאשר ישמעו ממך את דברי התורה באופן ברור ורעות, למרות שכל הזמן אתה הרל שפתיים, ידעו ויבינו שהשכינה היא שמדברת מתוך גרונך. הבנה מיוחדת ומחודשת זו בייחודו של ספר דברים, מבוהרת בדברי התוספות במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב'. בגמרא שם נאמר, אמר אביי, הללו הכללות שבפרשת בחוקותיי, בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן, והללו, ואילו הכללות שבפרשת כי תבוא בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן. במבט ראשון נראים הדברים תמויים מאוד, ועלו קבלה בידינו שכל התורה נאמרה למשה רבינו מפי הגבורה. הייתכן שמשה רבינו אומר דברים בשם עצמו? כתבו שם התוספות לתרץ שמפי עצמו אין הכוונה שאומר דברים מליבו, אלא ברוח הקודש אמרן. לומר שספר דברים אמרו משה על פי הנבואה, ואילו ארבעת הספרים הקודמים נאמרו מפי הגבורה דרך פיו של משה רבינו. והדברים מוכחים מלשון הפסוקים שבפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא. נשים לב להבדלי הלשון בין שתי הפרשיות. בפרשת בחוקותיי, בכללות הלשון היא, ונתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשכם, והשימותי אני את הארץ, ואתכם עזרי בגויים. בברכות נאמר, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתתי שלום בארץ, הכל בלשון אני. הייתכן שמשה רבינו יגיד על עצמו, ונתתי והשימותי, בהכרח שהשכינה היא זו שמדברת מתוך גרונו. בפרשת כי תבוא בברכות נאמר, ונתנך השם אלוקיך העליון, ייתן השם את אויביך, יקימך השם לא לעם, ונתנך השם לראש ולא לזנב. ובכללות נאמר, ישלח השם את המהרה, ידבק השם בך את הדבר, יקחה השם, ייתנך השם. משה רבינו מייחס את הדברים לקדוש ברוך הוא, למה? כי אתה, הוא מדבר כנביא המעביר את שליחותו. דברים מופלאים ומיוחדים של הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, צורבא מרבנן מיוחד במינו, ומרצה בכיר בערכים. יישר כוח. וכעת אנחנו פותחים בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת. מעט תורה שבכתב כהרגלנו בסייעת הדשמיה מאז פרשת יתרו עשרת הדיברות, והיום הזה מצווה קוף יוטט. מצוות מליחת הקורבן. כבר אמרנו במצוות בניין הבית לעיל במצוות צדי ה' כי משורשי מצוות הקורבן להכשיר ולהישיר נפש המקריב אותו. ועל כן לעורר נפשו של מקריב נצטווה בהקרבת דברים הטובים והריבים והחביבים עליו, וכמו שכתבנו למעלה, והמלח בו גם כן מהשורש הזה, כדי שתהיה אותה פעולה שלמה לא תחסר לפי הנהגת האדם דבר, כי אז יתעורר ליבו אליו יותר, כי כל דבר מבלי מלח לא יערב לאיש לא טעמו ולא אף ריחו. ומלבד זה יש במלח עניין אחר רומז, כי המלח מקיים כל דבר ומציל על ההפסד והריקבון. לכן במעשה הקורבן ינצל האדם מן ההפסד ותישמר נפשו ותישאר קיימת לעד. זוהי מצווה קוף יוטט מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך, וכעת בסייעת הדשמיה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף קוף למד ה' במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, באיזה מקרה נחלקו בית שמאי ובית הלל אם צריך לעשות עטפת דם ברית? והתשובה, בגר שנתגייר כשהוא מהול. שאלה שנייה, מדוע אומרת הברייתא שבן חטא אין מלים בשבת? הרי מילתו היא כחיתוך בבשר המת שמותר. אומר רשי שכוונת הברייתא לחילול שבת בעשיית מכשירי מילה, ולפי שיטת רבי אליעזר שמכשירי מילה דוחים את השבת. שאלה שלישית, האם מותר להעניק בן 8 בשבת ומדוע? הכוונה, תינוק שנולד אחרי 8 חודשי הריון. והתשובה, מותר להעניק מבלי לטלטלו, מפני שהחלב בדדי האם מסכן אותה אם היא לא תעניק. שאלה רביעית, איזו אישה אינה טמאת תומת לידה? והתשובה, אישה שילדה יוצאת דופן והיינו שהוציאו דרך הבטן או נוכרית שהתגיירה לאחר הלידה. שאלה חמישית, לרבי ירמיה באיזה אופן שייך יליד בית שנימול לאחד? והתשובה, בלוקח בקונה שפחה לפני שנתברה רק לעניין הזכות שאם תתבר הוא ברא יהיה שלו. השאלה האחרונה, מאיזה יום בידוע שבלד הבהמה אינו נפל? והתשובה, מהיום השמיני. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קוף למד ה' במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע. כוח בתמוז תשפ' כ"ח בתמוז תשפ' עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף למד ו' במסכת שבת. מרחק 3 שבועות מסיום מסכת שבת על קוף נון זין דפיה. בעזרת השם ובישועתו. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף למד ה' עמוד ב', 5 שורות לפני סוף הדף, מן המילים תניה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל ששעה 30 יום באדם אינו נפל. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף קוף למד ה' עמוד א' התבאר שתינוק שנולד בחודש השמיני להיריון הוא נפל שאינו ראוי לחיות ואין למולו בשבת. דנה הגמרא בכל ולד כיצד ניתן לקבוע שאינו נפל וניתן למול אותו בשבת. תניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר כל ששעה 30 יום באדם ולד אדם ששעה 30 יום בידוע שאינו נפל. שנאמר בניין פדיון הבן בספר במדבר פרק י"ח פסוק ט"ז, ופדויו מבין חודש תפדה. מכך שצוותה התורה להמתין 30 יום לפדיון, משמע שרק כעבור פרק זמן זה מתברר שאינו נפל וחייב בפדיון ולא קודם לכן. וכן אם שעה 8 ימים בבלד בהמה בידוע שאינו נפל ומותר באכילה, שנאמר בניין הזמן שנעשה ראוי לקורבן בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ז', ומיום השמיני והלאה יהיה ירצה לקורבן. מכך שהתורה צוותה להמתין 8 ימים, משמע שרק אז מתברר שאינו נפל. כותבים התוסות דיבור המתחיל כל ששעה, שבבהמה עד היום השמיני הוא נפל, ועד ולא עד בכלל. וכבר ביום השמיני הוא מותר בהקרבה, ואילו באדם עד היום ה-30 הוא נפל, ועד בכלל. דהיינו שרק ביום ה-31 הוא יוצא מכלל נפל. מקשה הגמרא, הלא שעה, מדברי רבן שמעון בן גמליאל ניתן לדייק, שאם לא עברו עדיין 30 יום באדם, ושמונה ימים בבהמה, ספק אבי. ספק הדבר אם הוא בר קיימה או נפל. אם כן, ממל איכי, מלהינני, איך מלים בשבת תינוק שלא ידוע אם כלולו חודשיו אם לא? הלא לדעת רבן שמעון מגמליאל הוא ספק נפל, ויתכן שהמועל עושה חבורה שלא במקום מצווה, ומאחר שנאמר בתורה שמלים בשבת, מוכח שבסתם ולדות לא חוששים לנפל, וזה לא כדעת רבן שמעון מגמליאל. תרץ את הגמרא אמר עבדה ברהבה, מלין אותו ממה נפשך? מלין אותו בין כך ובין כך. אם חיו, כלומר שקלו לו חודשיו, שפיר כמייל, יפה עשה שמל ואף עשה מצווה. ואם לאו, אם לא קלו לו חודשיו ודינו כמת, חיתוך אורלתו אינה נחשבת לעשיית חבורה, שהרי מחתך בבשר מתו, ואין בו איסור. מוסיף החתם סופר ואומר, אין להתיר זאת משום שמילה שלא במקום מצווה נחשבת לקלקול, ונמצא שאינו אלא מקלקל בחבורה, וזה לא אסור. אי אפשר לומר זאת, כיוון שאף שהמילה עצמה היא קלקול, מכל מקום המציצה נעשית לאחריה נחשבת תיקון, שאם לא ימצצו, התינוק יסתכן. ואף שבשר מת הוא מוקצה, מכל מקום איסור טלטול מוקצה, אינו אלא מדי רבנן, וספק מצוות מילה מהתורה, דוחה ספק מוקצה מדי רבנן. כך אומר האישי ישראל. מקשה הגמרא, ואלה עד אתניה מה ששנינו בברית, הספק בין שבעה, ספק בין שמונה, התינוק שאין יודעים. אם נולד בחודש השביעי או השמיני של עיבורו, אין מחללים עליו את השבת, שמה הוא בין שמונה חודשים לעיבורו ודינו כמת, ואין כל מצווה במילתו ומספק אין למול, ואם כדברי רבדה ברעב, המים מדוע אין מלים אותו, נמלי, נמול אותו, ממה נפשך? אם חיו, כלומר שקלו חודשיו, והוא לא נולד בחודש השמיני, שפיר כמייל, יפה עשה שמל וגם קיים מצווה, ואם לאו, אם הוא באמת נולד בחודש השמיני לעיבורו, הרי הוא מחתך בבשר, הוא מחתך בבשר מת, ואין בזה איסור. ותרץ את הגמרא, אמר מר בריידר רבינה, אמר מר בנו של רבינה, ענה, אני ורב נחומי בר סחריה תרגמינה, תרצנו את הקושייה הזו, מי מיל אחינה ממעלין עלי? אכן מלים ספק בין שמונה, כשיש ספק לגבי תינוק אם הוא נולד שמונה חודשים לעיבורו, מלים אותו. ולא נצריכה לא הוצריכה הברייתא לומר שאין מחללים עליו את השבת, אלא למכשירי מילה. כגון עשיית סכין ועליבא דרבי אליעזר. רבי אליעזר התיר לחלל שבת גם עבור מכשירי מילה, גם לגבי עשיית סכין כשמלים בשבת ואין סכין. אמר לנו רבי אליעזר בפתח הפרק הזה, ששמו רבי אליעזר דמילה, הפרק ה-19 של מסכת שבת, שהוא מתיר לחלל שבת גם עבור מכשירי מילה. מלמדנו הטענה שדין זה אינו, אלא אם ידוע לנו שכלו לתינוק תשעת חודשי העיבור. כגון שעברו תשעה חודשים מששימשה עם בעלת שילדתו ולא שימשה כל ימי עיבורה. אבל בספק בין שמונה לעיבורו ייתכן שאין מצוות מילה כלל. ונמצא מחלל את השבת בעשיית פחמים וברזל לצורך עשיית הסכין. תולה הגמרא את דברי רבדה ברעבה שנפל נחשב למת במחלוקת תנאים. אמר אביי כתנאי, נחלקו תנאים בדבר הזה. נאמר בברייתא בספרה על פרשת שמיני. נאמר בתורה בעניין תומת נבילה. וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגע בנבלתה, יטמא. דורשים מהמילים מן הבהמה שלא כל בהמה טמאה מטמאה, וכוונת הכתוב למעט בהמה שנטרפה. אירה בדבר מה שבגללו אינה יכולה לחיות. שאם שחטא, אף שאינה ניתרת בכך לאכילה, שוב אינה בגדר נבילה ואינה מטמאת תומת נבילות. מוכח מכך שהתורה עוסקת בבהמה טהורה, שהרי בטמאה לא נאמרו דיני שחיטה. ומכל מקום חזר הכתוב ופירש אשר ילחם לאוכלה. מה דורשים מזה? את מה שדורשת עכשיו הגמרא. דורשים מהמילה לאוכלה, להביא לרבות בין שמונה ולד של בהמה שנולד לאחר שמונה חודשי עיבור, והכוונה לבהמה גסה שחודשי עיבורה הם תשעה, כי בהמה דקה יולדת כבר אחרי חמישה חודשים, כמבואר במסרת בחורות דף ח' עמוד א'. המילה לאוכלה באה לרבות בין שמונה ולד של בהמה שנולד לאחר שמונה חודשי עיבור, שאין שחיטתו מטהרתו מטומאת נבילה, כיוון שאינו ראוי לחיות ודינו כמת. ונרמז הדבר במילה לאוכלה, לפי שניתר בשחיטת אמו, אם נשחטה כשהייתה מעוברת, ומוכן לאכילה ללא שחיטה. כך מסביר המלבים. ומהמילים אשר ילחם דורשים, לרבות בהמת מאה, שאפים את המת תומת נבילות. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון אומרים שחיטתו מטהרתו מתומת נבילה. מה אליו? בהקא מפלגי. האם לא נאמר שהם חולקים בדבר הבא? דמר סבר רבי יהודה ורבי אלעזר סוברים שבין שמונה עובר של בהמה שהיה אמור להיוולד אחרי תשעה חודשי עיבור ונולד בין שמונה חודשי עיבור חיו, נחשב לחי ולכן שחיטתו מטהרתו. אם שחטו אותו והוא נמצא טריפה, הוא לא מטמא כנבילה. ומר סבר תנא קמא סובר מתו. עובר בהמה שנולד אחרי שמונה חודשי עיבור נחשב למת ואין שחיטתו מטהרתו. יש לו דין של נבילה והוא מטמא. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבה, אי אחי אם כך שנחלקו התנאים מבין שמונה דינו כחי או כמת? עד הם יפליגי עד שהם חולקים לעניין תומה וטהרה, לפליגי לעניין אכילה, שיחלקו לעניין אכילה. כלומר, התנא הסובר שבין שמונה חודשי עיבור דינו כחי, יסבור שמותר לאוכלו לאחר שחיטה. והתנא הסובר שבין 8 חודשי עיבור דינו כמת, יסבור שאין שחיטתו מתירתו לאכילה, ואסור לאוכלו. אלא ודאי דקו לאלמה לכל הדעות בין 8 מתו ואסור באכילה. ונחלקו רק לעניין תומת נבילות. ורבי יוסי ברב יהודה ורב לזר ברב שמעון סברי, הם סוברים שדין בין 8 כטריפה. כשם שטריפה לאו אף על גב דמתה היא, אף שאינה ראויה לחיות ונחשבת כמתה שחיטתה מטהרתה מתומת נבילה, החנמי גם כאן בבין 8 חודשים, שנשחט לא שנה אינו שונה מטריפה, ואף שנחשב כמת מכל מקום שחיטתו מטהרתו. ורבנן סוברים שבין 8 לא דמי לטריפה, אלא גרוע ממנה. לפי שטריפה הייתה לשעת הכושר, כלומר הייתה לה אפשרות להיות תאורה אם היו שוחטים אותה קודם שנעשתה טריפה, אבל היי, הולד הזה שנולד ל8 חודשי עיבור, לא הייתה לשעת הכושר להישחט ולהיטהר, שהרי נולד קודם זמנו. מוסיפה הגמרא, וכי תימא ואם תקשב, הרי בהמה שנעשתה טריפה מבטן ונולדה כשהיא טריפה שלא הייתה לשעת כושר, ושחיטה כן מטהרתה, והוא הדין לבין 8 חודשי עיבור, מה היכה למאמר, מה יש לחכמים להשיב על כך? התשובה היא, אתם, יש במינה שחיטה, בהמה שקלו לחודשיה, גם אם היא נולדה כשהיא טריפה מכל מקום שאר בהמות שקלו חודשיהן, מועילה להן שחיטה, אבל אך הזו שנולדה בשמיני לעיבורה, אין במינה שחיטה, כלומר כל הבהמות שנולדו בשמיני לא מועילה להם שחיטה. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבן שמעון מגמליאל אל בדף קלה עמוד ב', החושש בסתם בהמה לנפל, אם יש החולקים עליו בזה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מי פליגי, האם חולקים רבנן על ידי רבן שמעון מגמליאל או לא? האם חולקים רבנן על רבן שמעון מגמליאל או לא? ואם תמצא לומר פליגי, ואם תרצה לומר שנחלקו, עדיין יש להסתפק, האם הלכה כמותו או אין הלכה כמותו. פושטת הגמרא את הספק מברייתא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק. שנינו בברייתא, עגל שנולד ביום טוב, שוחטין אותו ביום טוב ולא חוששים שמה הוא נפל, שלא כרבן שמעון בן גמליאל. הוא אינו מוקצה, אף שבכניסת יום טוב לא היה יכול לשוחטו, שהרי היה בבטן אמו מכל מקום. אם אמו הייתה נשחטת, היה הוא ניתר בשחיטת אמו. דוחה הגמרא ואומרת, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר? באופן דקימלי בגבי, שקלו לו חודשיו. השוחט את העגל יודע שקלו לו חודשיו, ולכן אין חוששים שמה הוא נפל ומותר לשוחטו ביום טוב. אבל אם אינו יודע שקלו חודשיו, ייתכן שחוששים שהוא נפל ואסור לשוחטו. מביאה הגמרא ברייתא אחרת לפשוט ממנה את הספק, תשמע בו ושמע ראיה שנינו הברייתא, לעניין מחלוקתם של רבי שמעון ורבי יהודה אם מותר לבדוק מומי בחור שנולד קודם יום טוב ביום טוב. הבדיקה היא כדי לקבוע אם מומים קבועים המתירים אותו באכילה לכהן בלא לעלותו קודם לכן על גבי המזבח. לרבי שמעון אסור לעשות זאת לפי שעד עתה היה הבכור אסור באכילה, וכשהחכם מתירו הרי הוא מתקנו, או שזה נחשב שהוא דן דין וחכמים גזרו שלא לדון ביום טוב. אם כן, המחלוקת הזו מופיעה במסכת ביצה דף חבב עמוד א', ושבין שניהם מודים, רבי שמעון ורבי יהודה, שאם ישבו שם הדיינים וראו שנולד הוא ומומו אמו, שנולד עם המום, מותר להם לבדוק אם הוא מום קבוע ולהתירו באכילה. לפי שזה מן המוכן, כלומר מיד עם לידתו הוא מוכן לאכילה, וכיוון שמעולם לא היה אסור באכילה, אין בקביעת הדיין המתירו משום עשיית דין. הנה מבואר שהבחור מותר באכילה ביום שנולד ולא חוששים שמה הוא נפל. ושלא כרבן שמעון בן גמליאל, מוכח מכאן, שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, והברייתא נוקטת כשיטתם. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לעולם ייתכן שלא חולקים עליו חכמים על רבן שמעון בן גמליאל. החנמי גם ברייתא זו עוסקת בבחור שידוע שקלו לו חודשיו, ואז גם לדעת רבן שמעון בן גמליאל הוא מותר באכילה מיד. פושטת הגמרא את הספק מברייתא אחרת, האם חכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל והאם הלכה כמותו או לא? תשמע, דאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. דבסתם ולד שלא ידוע אם קלו חודשיו, חוששים שמה הוא נפל. ואם הוא צריך שמואל אומר שההלכה כמותו, מכלל דפליגי, מוכח שחכמים חולקים עליו. שמע מינה, אכן יש להוכיח שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, וההלכה כמותו. מקשים תוספות בדיבור המתחיל ממהל, בתוספת המפורש שרבנן חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, אז מדוע לא פשטה הגמרא את הספק משם? מוכיחים התוספות מכאן שרבן שמעון בן גמליאל וחכמים נחלקו בשני עניינים. האחד בבין 8 שלדעת חכמים הוא ודאי נפל אפילו שעה 30 יום, ואילו לרבן שמעון בן גמליאל הם יגמרו שערותיו וציפורניו ושעה 30 יום אינו נפל. הדבר השני שחלקו בו, בסתם ולד שלא ידוע אם קלו חודשיו. לדעת חכמים אינו נפל כיוון שרוב ולדות אינם נפלים, ולרבן שמעון בן גמליאל אם לא שעה 30 יום הוא ספק נפל. אם כן, לפי זה מובן מדוע לא פשטה הגמרא את ספיקה מהתוספתא, משום שהתוספתא עוסקת בוודאי בין 8. והספק של הגמרא היה, האם רבנן נחלקו על רבן שמעון בן גמליאל גם בסתם ולדות? אבל מדברי שמואל מוכח שנחלקו גם בסתם ולדות. וזה ממה שאמר שמואל, שעל החקר הבן שמעון מגמליאל. אם היה שמואל עוסק בוודאי בן שמונה, היה עליו לומר, על החקר רבי שסובר שדווקא עם שערותיו וציפורניו גמורים, יוצא מכלל נפל. וגם לומר שעל החקר הבן שמעון מגמליאל המוסיף על רבי ומצריך גם שיעברו עליו 30 יום. ואם שמואל אמר סתם על החקר הבן שמעון מגמליאל, מוכח שכוונתו לפסוק כמוהו בסתם ולדות, ומוכח שחכמים חולקים על רבן שמעון גמליאל גם בסתם ולדות. מבארת הגמרא את מחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. אמר אביי, אם נפל הוולד מן הגג ומת או שאכלו ארי והרגו בתוך 30 יום ללידתו, לדברי הכל בחזקת חי הוא קודם מיתתו, כיוון שלא ראינו בו כל חיסרון ורוב היולדות אינן מפילות, ואם אביו מת לפניו ולא היו לו בנים אחרים, פותר הוולד הזה את אמו מחליצה ואיבום. וכן בבהמה אם שחטוה בתוך 8 ימים ללידתה מותרת באכילה. כי פליגי, מחלוקתם היא באופן שפיאק מיד אחר לידתו וראו בו חיות מעטה בלבד ומת. מר סבר התנא חולק על רבן שמעון בן גמליאל סובר שבחזקת חיו קודם מיתתו. ומר סבר ורבן שמעון בן גמליאל סובר מתו. וערערת הגמרא למי נפקא מיני. איזו הלכה למדים מן המחלוקת הזו? לפתור את אמו מן האיבום. אם מת אביו קודם לכן ולא היו לו בנים אחרים, לדעת חכמים אמו פטורה מן האיבום משום שבעת מיתת האב היה חי. ואילו לדעת רבן שמעון מגמליאל היא חייבת באיבום, כיוון שבעת מיתת אביו היה מת. מקשה הגמרא על דברי אביי, כיצד ניתן לומר שאם נפל מן הגג או אכלו ארי בתוך 30 ללידתו, דברי הכל בחזקת חי הוא, והב הרי רב פאפה ורב אונה ברי דרב יהושע איקלו לבי ברי דרב אידי ברבין, נזדמנו לביתו של בנו של רב אידי ברבין, ואביד להו, איגל טילטה בימם עד השיבה ובישל עבורם עגל בריא וטוב ביום השביעי ללידתו. ואמרי לי ואמרו לו רב פאפה ורבונה, התרחיתו לי עד לאורתה אם היית ממתין עד הערב ורק אז היה שוחט אותו, אבי אכלינן מיני, היינו אוכלים ממנו, שבקצת היום ככולו וניתר באכילה כבר בתחילת ליל שמיני. כמבואר בפסוק והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן, כלומר, בתום שבעת הימים מיד בליל שמיני בידוע שאינו נפל וקשר להקרבה. אלא שצריך להמתין ליומו, כיוון שאין מקריבים קורבנות, אלא ביום. אבל אשתה, עכשיו ששחטת אותו ביום השביעי, לא אכלינן מיני, לא נאכל ממנו, כיוון שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שבסתם ולד יש לחוש לנפל. ממעשה זה מוכח, שרבן שמעון בן גמליאל חושש לנפל, גם כשלא פייק ומת. וגם לא ראינו בו כל חיסרון, ולא כדברי אביי. תרץ את הגמרא, אלא צריך לומר להפך, כשפייק ומת, ולא ראו בו אלא חיות מעטה, דברי הכל מתו. כי פליגי באיזה אופן החלקו בנפל מן הגג ואכלו ארי ולא ראו בו כל חיסרון. מר סבר רבן שמעון מגמליאל סובר כיוון שלא עברו 30 יום יש לחשוש שמא מתו. ומר סבר התנא החולק סובר שבחזקת חיו. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. ברי בנו של רב דימי בר יוסף איתיאליד ליהו ינוקה. נולד לו תינוק בגו תלתין יום מן שכיב ומת בתוך 30 ללידתו. יתי וכמיתה בלילויי. ישב אביו והתאבל עליו. אמר לאבוה, אמר לו רב דימי אביו, צברונית הכבית למיכל, האם רצונך לאכול מתמים שאוכלים מאבילים, מאכלים שנקראים צברונית, לשון צעידה ומזונות, ולכן אתה מתאבל? כלומר, אבא שלו אמר לו, אתה לא חייב להתאבל, כיוון שדינו כנפל. אמר לי, הישיב לו בנו, קים לי בי, ידוע לי בו שקלו לו חודשה, וודאי אינו נפל. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בעניין, אבא שאיק לבי רב כהנה, הזדמן לביתו של רב כהנה, איתרה בי מילתה, הרה שבנו של רב כהנה מת בגו תלתין יומין, בתוך 30 יום ללידתו, חזי הראה רבשי את רב כהנא דייתי וכמיתה בלילויי, שישב והתאבל עליו. אמר לי רבשי, לא סבר למר, האם אינך סובר לעדה? אמר רב יהודה, אמר שמואל. אמר רב יהודה בשמו של שמואל, שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שבסתם דינו כנפל. אמר לי, אמר לו רב כהנא, קים לבגבי ידוע ליבו, שקלו לו חודשיו, וודאי אינו נפל. דנה הגמרא בתינוק שמת בתוך 30 יום ללידתו, אם פותר את אמו מייבום. איתמר נאמר בבית המדרש, אישה שמת בעלה והשאיר בן אחד שמת בתוך 30 ללידתו, ועל אף שיש לה אב אחים, עמדה ונתקדשה לאחר, לאדם זר, כיוון שהייתה סבורה שהבן הזה פותרה מייבום. אמר רבינה משמי דרבה, אם אשת ישראלי, כלומר אם התקדשה לישראל המותר לשאת חלוצה, חולצת לאחד האחים ורק אחר כך תינסה לישראל שקידשה, כיוון שייתכן שהלכה כרבן שמעון מגמליאל שהתינוק נחשב לנפל ואינו פותר את אמו מייבום וחליצה. אבל אם אשת כהני, כלומר שנתקדשה לכהן האסור בחלוצה, אסור לו להתחתן עם אישה שעברה חליצה, אינה חולצת כדי שלא תיאסר עליו, וסומכים באופן זה על שיטת חכמים שבסתם ולד אין חוששים לנפל. ורב שרביה משמי דרבה אמר, משמו של רבה אמר, אחת זו ואחת זו, בין אם היא אשת ישראל ובין אם היא התקדשה לכהן, חולצת, ואם התקדשה לכהן, יגרשנה הכהן. כי על פי ביורו של רשי מדובר שהיא רק התקדשה לכהן, ואחרי החליצה שתעבור על ידי אחי בעלה המת, היא נאסרת על הכהן שקידשה, ולכן הוא צריך לגרשה. ואילו התוספות בדיבור המתחיל, ועם אשת כהן, הראשון, כותבים, שמדובר באופן שכבר כנסה הכהן ונחלקו האם תחלוץ לאחר שכנסה ותישאר אשת כהן, שלא גזרו רחמים על כהן שכנס ספק חלוצה להוציאה, או שמכל מקום לא תחלוץ כדי שלא יאמרו שאם חכמים יצריכו החליצה, כנראה יתברר שהבן היה נפל ויאמרו שחלוצה מותרת לכהן. ורק בספק חלוצה לא חששו לכך והתירו לכונסה, לפי ששם יאמרו שוודאי יתברר שאינה חלוצה ולכן כנסה. אמר לרבינה לרב שרביה, אמנם באורתה בערב אמר רב האחי, אמר רב הכך את הדין שאתה אמרת שאחת זו ואחת זו חולצת, אבל לצפרה למחרת בבוקר עד הרבה חזר בו רבה ואמר שאשת כהן לא תחלוץ, זאת אומרת שאותה אשת מת שהיה לה בן שנפטר בתוך 30 יום, הלכה והתקדשה לכהן, שלא תעבור חליצה על ידי אחי המת. אמר לרב שרביה לרבינה, שריטוע, התרתם לכהן שקידש אותה, התרתם לו לשאת אותה, על ידי שפטרתם אותה מחליצה. יהיה רבה דתישרו תרבה, יהי רצון שתתירו חילב באכילה. כלומר, אם אתם בעצם מתירים שומרת יבם לשוק, כי הוא סבר שהיא צריכה כן לעבור חליצה, ואתם התרתם לה להתחתן בלא חליצה, תוכלו גם להתיר חילב באכילה. ובספר מצא חן הוא בייר את הדברים כך, שרב שרבי אמר לרבינה, אתם התרתם יבמה לכהן בלא חליצה, ובני אדם סומכים על ההוראה שלכם, שהרי אתם גדולי הדור, והם אינם יודעים שזה טעות, ולכן אני מתפלל שתתירו לאכול חילב, שמפורש בתורה שהוא אסור, בני האדם יבינו שכשם שאין לסמוך על הוראתכם בעניין חילב, כך אי אפשר לסמוך על הוראתכם בעניין היתר יבמה לכהן בלא חליצה. תנה הגמרא בשיטת רב יהודה במשנה בעניין מילת אנדרויגנוס בשבת. שנינו במשנה לאל בדף קוף למדלת עמוד ב', רבי יהודה מתיר למול אנדרויגנוס בשבת. אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדה בשמו של רב חיסדה, לא לכל עניין אמר רבי יהודה שאנדרויגנוס זכרו, אלא רק לעניין מילה. שאם אתה אומר כן, אם אתה תאמר שלכל דבר דינו כזכר, בערכין יערך האומר ערכו עליי, אדם שאומר על אנדרויגנוס ערכו עליי, יהיה עליו לתת ערך של זכר. כשבן אדם אומר על עצמו או על מישהו אחר ערכו עליי, צריך לתת את השווי שלו לפי הטבלה המוזכרת בתורה, שמחלקת בין זכרים לנקבות, וכן לפי גיל. אז אם אנחנו אומרים שאנדרויגנוס נחשב לזכר ודאי, כשהוא אמר על אנדרויגנוס ערכו עליי, צריך לתת לפי ערך זכר. ואומרת הגמרא, ומנהלן דלא מערך, ומנהין שרבי יהודה סובר שאין אנדרויגנוס נערך, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק ג', והיה ערכך הזכר, מאיתור האות ה', ה' הידיעה, דורשים שדווקא זכר נערך, ולא טומטום, לא אטום, שאין ניכר בו לא זכרות ולא נקבות מחמת קרום שעליו. ואנדרויגנוס גם כן אינו נערך. יכול היית לומר שלא יהיה בערך איש, אבל יהיה בערך אישה. ואומר ערכו עליי ייתן כערך אישה, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באיתור האות ה', שבמילה הזכר, ובמילה ואם נקיבה היא, שרק זכר ודאי ונקיבה ודאית נערכים ולא טומטום ואנדרויגנוס. וברייתא זו נשנתה בתורת כהנים, וסתם ספרה, סתם ברייתא בתורת כהנים שלא נתפרש במי אמרה, בשיטת רבי יהודה היא נאמרה. הנה מוכח שרבי יהודה סובר שאנדרויגנוס אינו נחשב לזכר ודאי. אמר רב נחמן בר יצחק הפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו כך במשנה במסכת פרה פרק ה' משנה ד', הכל כשירים לקדש מי חטאת על ידי נתינת האיפר פרה אדומה בהם. מי חטאת הם מי מעיין הניתנים בכלי וקידושה, מחנתם לצורך הזיה על תממת לטהרון נעשה על ידי עירוב איפר פרה אדומה בהם. אז הכל כשירים לקדש מי חטאת, חוץ מחירש שוטה וקטן. רבי יהודה מכשיר בקטן ופוסל באישה ואנדרויגנוס. וטעמו של רבי יהודה מפורש במסכת יומא בדף מ"ג עמוד א', שנאמר בעניין קידוש מי חטאת ונתן עליו מים חיים. דורש רבי יהודה, ונתן ולא ונתנה, ללמד שאישה פסולה לקידוש מי חטאת, וממילא גם אנדרויגנוס פסול, לפי שהוא ספק אישה. שמע מינה, מוכח מכאן שלדעת רבי יהודה גם לעניין קידוש מי חטאת, אנדרויגנוס אינו נחשב לזכר. שואלת הגמרא, ומה ישנה מילה? במה שונה מצוות מילה שלפי רבי יהודה דינו של האנדרויגנוס כזכר? משיבה הגמרא, משום דכתיב, נאמר בספר בראשית פרק י"ז פסוק י', אמול לכם כל זכר. המילה כל באה לרבות גם אנדרויגנוס. והוא צריך הכתוב לרבותו לעניין מילה כדי שלא נלמד מערכין למעתו. אבל במסכת נידה בדף כוח ובמסכת בחורות בדף מ"ב כותבים התוספות שזה יתרבה כדי לחייבו מדין ודאי ולא מספק ותדחה מילתו שבת. ומוסיפים התוספות שאין להוכיח ממה שהפסוק ריבה אנדרויגנוס למילה שדינו כזכר, לפי שאפילו אם הוא נקיבה, התורה ריבתה מהמילה כל זכר, כל זכרות שהיא. ואילו בחידושים המיוחסים לרן הוא כותב שלדעת רבי יהודה אנדרויגנוס זו בריאה בפני עצמה, ולכן התמעט מפסוקים לעניין ערכין, והתרבה מפסוק לעניין מילה. אבל אי אפשר לומר שהוא ספק זכר ספק נקיבה, משום שאם כן, לא היה צורך למעטו מערכין של זכר או של נקיבה, שהרי כלפי שמיים גלוי אם הוא זכר או נקיבה, ובהכרח שהוא בריאה בפני עצמה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שלושת המשניות המצויות בדף קוף למד זין עמוד א'. משנתנו עוסקת במי ששגג ומל בשבת תינוק שזמנו היה בערב שבת או שזמנו היה למחרת ביום ראשון. אומרת המשנה, מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת, חייב חטאת לפי שלא קיים בכך מצוות מילה, ועשה חבורה בשבת. גם רבי יהושע סובר לקמן במשנה שאם שגג ומל את של ערב שבת בשבת פטור מחטאת, משום שמכל מקום קיים בכך מצוות מילה, מודה במקרה הזה שלא קיים מצווה וחייב. ואין החבורה הזו בכלל מקלקל, שלדעת רבי יהודה לאל בדף קופה ועמוד א' הוא פטור מחטאת כיוון שאינה מלאכת מחשבת, שאף שעדיין לא הגיע זמן המילה, הרי היא נחשבת לתיקון כיוון שהתינוק נעשה בכך מעול, ואין צריך למולו עוד. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם היו לו שני תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומלט של ערב שבת בשבת, רבי אליעזר מחייב חטאת כיוון שמילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת. ואף שהיה טרות במילת התינוק שזמנו בשבת ולכן טעה ומלט של ערב שבת, ואף בזה שמל עשה מצווה שהרי שבת הוא היום התשיעי, אלא שאינו דוחה שבת, מכל מקום סובר רבי אליעזר שאף הטועה בדבר מצווה ועשה מצווה, חייב חטאת. ורבי יהושע פותר, כיוון שהיה תרוד למולו את זה שנולד בשבת, ומתוך כך טעה ומל את זה שנולד בערב שבת, ואף עשה בזה מצווה, שהרי הגיע זמנו כבר מאתמול, והטועה בדבר מצווה ועשה מצווה, פטור מחטאת. רבי עקיבא איגר דן במל את של ערב שבת בשבת, שיחשב שלא עשה מצווה, כיוון שזו מצווה הבאה בעבירה, שאינה נחשבת למצווה, והצטרך אף לעטיף דם ברית, והוא כותב שכאשר עשיית מעשה המצווה בעצמה אינה עבירה, ורק עשייתה בשבת היא העבירה, באופן זה אין מתבטל מעשה המצווה. הוא מדמה את זה לדין קורע בשבת על מיתו שלמדנו לאל בדף קופי עמוד ב', שיצא ידי קריאה. ומבואר בירושלמי, שאין מצוות קריאה מתבטלת כיוון שמעשה הקריאה עצמו אינו עבירה, אלא הקריאה בשבת היא העבירה. והוא הדין אצלנו. זו היה המשנה הראשונה בדף קוף למד זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה הובאו שתי הלכות. ההלכה הראשונה נשנתה בסתם, אז משמע שהכל מודים בה, ובהלכה השנייה נחלקו התנאים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בגרסת המשנה. רבו נמתני, רבו נשנה ברישה של המשנה, שכח אומל של אחר השבת בשבת, חייב חטאת כגרסה שלפנינו. והתנאים חולקים בשכח ומל של ערב שבת בשבת. ואילו רב יהודה מתני, רב יהודה שנה ברישה של המשנה, שכח ומל את של ערב שבת בשבת, פטור מחטאת, והתנאים נחלקו בשכח ומל של אחר השבת בשבת. מבאר את הגמרא שהתנאים בברייתות כבר נחלקו באיזה אופן לבאר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, ורבו נגרס במשנתנו כברייתה האחת, ורב יהודה כברייתה השנייה. אומרת הגמרא, רב יהודה מתני חייב. למה הוא אמר חייב? למה הוא גרס ברישה של המשנה שכח ומל של אחר השבת בשבת חייב חטאת? שכך שנינו בברייתא, דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת שהוא חייב חטאת, ולמרות שהיה תרוד למול את זה שנולד בשבת ומתוך כך טעה ומל את זה שנולד אחר השבת, מכל מקום, כיוון שבסופו של דבר לא עשה מצווה שהרי עדיין לא הגיע זמנו, הרי הוא חייב חטאת. על מה נחלקו? על מה כן נחלקו? על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. ושניהם, רב לזר ורבי יהושע, לא למדוע אלא מעבודת כוכבים. לפי שהוקשו, הושבו כל החטאות שבתורה לחטאת עבודה זרה, ומשם למידים מהם התנאים לחיוב חטאת. גם מבואר לאל בדף סמכתת עמוד א'. רבי אליעזר סבר שמילה שזמנה בערב שבת שנעשתה בשבת, הרי כי עבודת כוכבים. כלומר, מתקיימים בה תנאים הנלמדים מחטאת של עבודה זרה. מה עבודת כוכבים אמר רחמנה לא תעביד? כשם שעבודת כוכבים אמרה התורה לא תעשה, אל תעשה זאת, וכי עביד מחייב אם עשה מתחייב חטאת, הכנה מלא שנה, גם כאן לא שונה דינו וחייב חטאת. רבי יהושע סבר שלא מתקיימים בה התנאים הנלמדים מחטאת של עבודה זרה. התם שם בעבודה זרה חייב חטאת, דלאו מצווה, לפי שבעבירת עליו לא קיים כל מצווה. אבל אחה, כשמל את התינוק שהיה אמור למול בערב שבת ומל אותו בשבת, במעשה העבירה של עשיית חבורה קיים המועל מצווה, וכיוון שאינו דומה לעבודת כוכבים, אין לחייבו קורבן חטאת. רב יהודה מתני, רב יהודה שנה ברישה של המשנה, שכח אומל של ערב שבת בשבת פטור לכל הדעות מחטאת, שכך שנינו בברייתא, דתניא נאמר בברייתא, אמר רבי מאיר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת שהוא פטור, בזה לא נחלקו, כולם מודים, כיוון שטעה בדבר מצווה ועשה מצווה, פטור. על מה נחלקו? על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול אחר השבת, ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר, ושניהם לא למדוע, אלא מעבודת כוכבים. רבי אליעזר סבר שמילה שזמנה אחר השבת שנעשתה בשבת, הרי כעבודת כוכבים, כלומר מתקיימים בה התנאים הנלמדים מחטאת של עבודה זרה. מה עבודת כוכבים אמר רחמנה לא תעביד, וכי עביד מחייב, כמו שבעבודת כוכבים אמרה התורה אל תעשה, ואם עשה הוא מחויב קורבן חטאת, החנה מלא שנה, גם כאן לא שונה דינו וחייב חטאת. ורבי יהושע סבר שאין ללמוד זאת מחטאת עבודה זרה, משום שאתם בעבודה זרה שם לא תריד מצווה, אינו תרוד לקיים מצווה, ולכך מתחייב חטאת. אבל אחה, כשטעה ומל את של אחר השבת בשבת, תריד מצווה, הרי עשה זאת מחמת שהיה תרוד במצוות מילת תינוק שזמנו בשבת, וכיוון שאינו דומה לעבודת כוכבים, לא ניתן לחייבו חטאת. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא בה נשנו דברי רבי מאיר באופן שונה. תני רבי חיה, שנה רבי חיה, אומר היה רבי מאיר, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בערב שבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של ערב שבת בשבת שהוא חייב, לדעת כולם הוא חייב, לפי שאף הטועה בדבר מצווה ועשה מצווה חייב חטאת. על מה כן החלקו? על מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול אחר השבת ואחד למול בשבת, ושכח ומל את של אחר השבת בשבת, שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פותר. מקשה הגמרא על הברייתא הזו, אשתא מעתה יש לי תמועה. בדעת רבי יהושע, אם בסיפא כשמל את של אחר שבת בשבת דלא כעביד מצווה, אף שלא עשה בכך מצווה, הוא פותר מחטאת כיוון שהיה טרוד במצווה, ברישא שמל את של ערב שבת בשבת דכעביד מצווה, שהוא כן קיים במילה הזו מצווה, האם ייתכן שרבי יהושע מחייב? תרץ את הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו התלמידי חכמים בבית מדרשו של רבי ינאי, ברישא שחייב רבי יהושע את המל של ערב שבת בשבת, מדובר כגון שקדם שיקדים ומל את של שבת בערב שבת, דלא ניתנה שבת להידחות. עכשיו בשבת אין לו תינוק שמילתו דוחה שבת, נמצא שאינו תרוד בקיום מצוות מילה בזמנה, ולא היה לו לטעות ולמול את של ערב שבת בשבת. אבל בסיפא כשמל של אחר השבת בשבת, הרי ניתנה שבת להידחות, כלומר היה לפניו תינוק שמילתו דוחה שבת. ולפי שהיה תרוד בקיום מצווה בזמנה, טעה ומל את של אחר השבת בשבת, ולכן פטר רבי יהושע מקורבן חטאת. מקשה הגמרא על כך, אמר לי רב אשי לרב כהנא, הרי ברי שנה מניתנה שבת להידחות לגבי תינוקות דאלמה, גם ברישא שאין לפניו בשעת הברית מילת תינוק שמילתו דוחה שבת, מכל מקום ישנם תינוקות רבים במקומות אחרים שזמנם היום ומילתם דוחה שבת, ומתוך שאותרה המילה לאילו שזמנם בשבת, טעה אותו מועל ומל את זה שאין זמנו היום. נמצא שטעותו נובעת ממצווה דוחה שבת, ויש לפותרו מן החטאת. מתרץ את הגמרא, להי גברא מיה לא התייעב. לאותו אדם על כל פנים לא ניתנה שבת להידחות, ולא היה טרות במצוות מילה בזמנה, אם כן היה עליו לעיין היטב, ודינו ככל שוגג שחייב קורבן חטאת. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה מתוך שלוש המשניות המצויות בדף קופלמד זין עמוד א'. משנתנו דנה בדחיית המילה מחמת ספק בזמן הלידה וחולי התינוק. אומרת המשנה, קטן נימול לשמונה, לתשעה ולעשרה ולאחד עשר ולשניים עשר, לא פחות ולא יותר. מבארת המשנה, הכיצד? כדרכו, בדרך כלל תינוק נימול לשמונה. נולד לבין השמשות בימות החול, נימול לתשעה, כיוון שלא ידוע אם נולד ביום או בלילה שלאחריו, ומספק יש למולו ביום התשיעי שהוא שמיני ליום שלמחרת. נולד בין השמשות של ערב שבת, נימול לעשרה, כיוון שיש ספק אם נולד ביום שישי או בשבת, על כן אין למול אותו בשבת, שמה נולד ביום שישי, ועכשיו בשבת הוא היום התשיעי, וזו מילה שאינה בזמנה והיא אינה דוחה את השבת. לכן מלאים אותו רק ביום ראשון שהוא היום העשירי. ובאותו אופן שנולד בין השמשות של ערב שבת, אם חל יום טוב לאחר השבת, שמילה שלא בזמנה אינה דוחה, גם את יום טוב, אז הוא נימול לאחד עשר, רק למחרת היום טוב. ואם חלו לאחר השבת שני ימים של ראש השנה, נימול לשניים עשר. ונחלקו הראשונים ביום טוב שני של גלויות, האם ניתן למול בו מילה שלא בזמנה. לדעת הרמב״ם בהלכות מילה פרק א' הלכת את ו', דווקא יום טוב שני של ראש השנה אינו נדחה מפני מילה שלא בזמנה. אבל יום טוב שני של גלויות נדחה, וכן מלאים אותו ביום טוב השני. והראש כתב שגם יום טוב שני של גלויות אינו נדחה מפני מילה שלא בזמנה, ומה שהתנה הביא את הדוגמה של ראש השנה, זה משום שהמשנה נשנית בארץ ישראל, ובארץ ישראל אינו נוהג יום טוב שני של גלויות. החג היחיד שהוא בין יומיים, זה ראש השנה. וכך נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה, סימן ריש סמך וב, סעיף ח'. מסיים את המשנה ואומר, קטן החולה ואי אפשר למולו ביום השמיני, אין מועלין אותו עד שיבריא. זו היה המשנה השנייה שלנו, בדף קוף למד זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, שאם התינוק חולה, אין מועלין אותו עד שיבריא. דנה הגמרא אם ניתן למול אותו מיד כשיבריא. אמר שמואל, היה תינוק חולה וקודח מחום, כאשר חלצתו חמה, כאשר המחלה עברה וירד חומו, אין מלאים אותו מיד, אינה נותנין לו כל שבעה לעברותו, שבעה ימים להתחזק, וביום השמיני מלאים. והרן על הריף כותב שדווקא בחלצתו חמה, שהוא חולי של כל הגוף, יש להמתין שבעה ימים. אבל אם חלה רק באחד מעבריו, מלאים אותו מיד כשיתרפא. כמה מבואר במסכת יבמות דף עין א' עמוד ב', שאם חלה בעיניו, מלאים אותו מיד כשיבריא. והנימוקי יוסף כתב שאם היה לו כאב גדול בעיניו, ממתינים שבעה ימים, משום שחולי עיניים הוא סכנת נפשות. כמבואר במסכת עבודה זרה בדף כוח עמוד ב'. ומה שאמרו במסכת יבמות שבכאב של עין לא ממתינים שבעה ימים, הוא דווקא בכאב מועט. ועוד הוא מוסיף הנימוקי יוסף שמהגמרה במסכת יבמות מוכח, שבכל צער וחולי אפילו כלשהו ממתינים עד שיבריא כדי שלא יבוא לידי סכנה, אלא שאין צורך להמתין שבעה ימים. וארוך לנר כתב שלפי דעה אחת בגמרא שם במסכת יבמות, דינו של שמואל שבחלצתו חמה נותנים לו שבעה ימים, הוא דין תורה מהלכה למשה מסיני. וראייתו, שבגמרא שם למדו מהפסוק שמילת בניו הזכרים של המקריב קורבן פסח מעכבת אותו מלאכול את הפסח, אף אם בשעת שחיטת הפסח לא היה חייב למול אותם, ועד שעת האכילה התחייב למול אותם ולא מל אותם. ודבר זה ייתכן כשהתינוק היה חולה ושמונה ימים קודם הפסח חלצתו חמה, ולפי שמואל יש צורך להמתין שבעה ימים מעת לעת, ושבעת הימים נשלמו בין שחיטת הפסח לאכילתו. ומאחר והדרשה מתפרשת לפי דברי שמואל, מוכח שדינו דין תורה. יש המוראים אחרים שביארו באופנים אחרים כיצד ייתכן שבשעת שחיטת הפסח לא היה חייב למול את בנו, ועד שעת אכילה התחייב, ולדבריהם אין הוכחה שדינו של שמואל הוא דין תורה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה כאשר יש להמתין שבעה ימים. מי בעינן מעת לעת, האם צריך שיעברו שבעה ימים מעת לעת, כגון שבחצות היום חלצתו חמה, נמצא שבחצות אותו יום בשבוע הבא יושלמו שבעה ימים, ורק לאחר חצות יהיה ניתן למולו, ואם אין צורך למנות שבעה מעת לעת, נמצא שבמוצאי יום הבראתו נגמר יום אחד, ובבוקר של אותו יום בשבוע הבא ניתן למולו. תשמה, אומרת הגמרא, בו הושמע ראיה לפשוט את הספק דתני לודה, שנה חכם ששמו לודה, יום הבראתו, היום שבו עברי הקטן ממחלתו, דינו כיום היוולדו. וכשם שמונים מיום היוולדו שבעה ימים ומלים בשמיני, אף ביום הבראתו מונים שבעה ימים ומלים ביום השמיני. מה אליו? האם אין הכוונה? שמה יום היוולדו כשם שמונים שבעה ימים מיום לידתו ולא באינן מעת לעת? וביום היוולדו בשבוע הבא ניתן למולו, אף יום הבראתו לא באינן מעת לעת, ומיד בתחילת אותו יום בשבוע הבא ניתן למולו. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין זו כוונת הברייתא, אלא הדמיון הוא רק לעניין זה שיש להמתין לאחר יום הבראתו שבעה ימים כיום היוולדו. אבל לעניין מעת לעת, ייתכן שעדיף שחמור יום הבראתו מיום היוולדו, דילו יום היוולדו לא באינן מעת לעת. זאת אומרת שלמרות שהוא נולד למשל ביום ראשון אחר הצהריים, הברית יהיה ביום ראשון בבוקר, שבוע אחרי זה, ואילו יום הבראתו כן באינן מעת לעת. אם חלצתו חמה ביום ראשון אחר הצהריים, הברית יוכל להיות רק ביום ראשון, שבוע אחרי זה אחר הצהריים. מוריי ורבותיי, אחיי וריי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קל"ו במסכת שבת עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין חוששים בכל מילה בשבת שמה ולד נפל ואינו ראוי למילה? שאלה שנייה, מדוע עגל שנולד ביום טוב אינו מוקצה? שאלה שלישית, מה נפקמין, האם תינוק שמת בתוך 30 יום נחשב כחי עד למיטתו שנחשב למת? שאלה רביעית, מה הדין אשת ישראל שמת לוולד בתוך 30 יום ונתקדשה לאחר, ללא ייבום? שאלה חמישית, מה הדין אם נתקדשה לכהן במקרה זה ומדוע? השאלה האחרונה, מה הדין המקדיש ערך של אנדרויגנוס? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית. בדף קל"ו במסכת שבת, מרחק שלושה שבועות בעזרת השם ובישועתו מסיום המסכת כולה, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בפינה הזו אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו היום הזה בתלמוד תורתנו. מי שנולד בחודש השביעים נולד שלם בשערו וציפורניו מלאים אותו בשבת, ויש אומרים שאם הוא שלם בעבריו מלאים אותו אפילו אם לא גמרו שערו וציפורניו, שבן קיים ההוא. ויש אומרים שאם לא נגמרו שערו וציפורניו ואין מלאים אותו, אלא שאין אנו צריכים לדקדק אחר זה. או מי שאינו בקיא בסימנים אילו אין חשש, רק שלא נראה חיסרון בבירור לפנינו. אבל מי שנולד בחודש השמיני אין מלאים אותו בשבת, אלא אם כן גמרו שערו וציפורניו. והוא הדין לספק בין שבעה, ספק בין שמונה, שאין מלאים אותו בשבת, אלא אם כן גמרו שערו וציפורניו. ויש אומרים שמועלין אותו, שאם בין שבעה הוא ושלם הוא בעבריו, בדין הוא שיתחה שבת. ואם בין שמונה הוא, זה שמל כמחתך בשר הוא לפי שזה נפל, אם הוא בן שמונה, אלא שאין מחללים עליו את השבת בשאר דברים. טריפה שנשחטה שחיטה כשירה, אף על פי שהיא אסורה באכילה, הרי היא טהורה. וכן השוחט את הבהמה, הוא מצא בה עובר מת, שחיטת אמו מטהרתו מדי נבילה. מצא בה בן שמונה חי, נטרף. דהיינו הוא טריפה. אף על פי שנשחט אחר שנטרף, אין שחיטתו מטהרתו מדי נבילה, לפי שאין למינו שחיטה. לפיכך ולד בהמה שלא שעה, שבעה ימים גמורים עם שחטו בתוך שבעה, אין שחיטתו מטהרתו מדי נבילה. מפני שהוא כנפל. עגל שנולד ביום טוב מותר לשוחטו, אם האם עומדת לאכילה שהוא מוכן על גבי אמו ואילו שחט אמו, היה זה שבמאה מותר ביום טוב אף על פי שלא נולד. ואפילו אם ידוע שהאם היא טריפה מכל מקום, אינה מוקצה ביום טוב שהרי היא מוכנה לכלבים. ממילא גם העגל אינו מוקצה. לפי מנהג מדינתנו שאין עושרים מוקצה ביום טוב, אלא נולד, יש להתיר עגל שנולד ביום טוב אפילו אם אמו עומדת לגדל ולדות ואין לה עושרו משום נולד, בפני שהלידה לא עשתה שינוי בגופו כלל, שהרי אף קודם לידתו היה ראוי לאכילה כמו אחר שנולד. ודווקא בוודאי טריפה, אבל בספק טריפה וילדה ביום טוב, יש לומר שהוא נולד ומוקצה, שבין השמשות לא עמד לא לכלבים ולא לאדם, מספק טריפה עד שילדה. והוא שידוע בו שקלו לו חודשיו. וצריך גם כן שיפריס על גבי קרקע, שאנו חוששים שמה ייראה בו רעותה באיברים הפנימיים ונמצא שחט ביום טוב שלא לצורך, ואילו כשיפריס יצא מחשש שמא נתרסקו איבריו ביציאתו מן הרכב שהוא מקום צר. ויש אומרים שאין צריך לזה שיפריס, ואין לחשוש לכל החששות הללו. ואם היו יום טוב ושבת סמוכים זה לזה, נולד בזה מותר בזה. ובזמן הזה אין לנו בקיאים אם כלו לו חודשיו, ועל כן אין שוחטים עגל שנולד ביום טוב או בשבת ערב יום טוב קודם יום שמיני, שמא נפלו. כל יבמה שיספק מדבריהם אם יש עליה זיקת יבם אם לא, כגון יבמה שילדה ולד שלא נודע שכלו לו חודשה ומת בתוך 30 יום או ביום 30, שדינה שתחלוץ מספק מדבריהם אם הלכה ונתקדשה לאחר או ניסית קודם חליצה, חולץ לה יבמה ותישב עם בעלה. ואם נתקדשה לכהן שהוא אסור בחלוצה, אינו חולץ לה שאין אוסרים על זה אשתו משום ספק דבריהם. גרשה הכהן או מת, הרי זו חולצת לכתחילה, ואחר כך תהיה מותרת לאחרים. והוא הדין, אם אין היבם כאן, שלא תיצא מבעלה ישראל ומותרת לו בלא חליצה, הועיל וכבר נשא. זהו, שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, עם משנה יומית על שני חלקיה. בחלק הראשון במשנה היומית, אנחנו משננים את המשניות שאין עליהן גמרא. ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק עשירי, משנה א'. פרק זה דן בתערובת תרומה בחולין על ידי בישול וכיוצא בו, שהתרומה נותנת טעם בחולין. בצל שנתנו בתוך הדשים לאחר בישולם, והבצל של תרומה והדשים של חולין, או להפך. אם שלם, אם היה הבצל שלם מותר, כלומר החולין מותרים באכילה לזרים, שאין הבצל כשהוא שלם פולט בהדשים ולא בולע ממנו. אם חתכו, בצל שנתנו בתוך ההדשים כשהוא מחותך ונותן טעם, אם יש בתרומה כדי ליתן טעם בחולין, הכל אסור באכילה לזרים. וכהן תואם את החולין, ואם יש בהם טעם תרומה, הרי הם אסורים לזרים. ושאר כל התבשיל שאינו של הדשים, אם נתן לתוכו בצל, והבצל הוא התבשיל של תרומה, בין שלם, בין מחותך, בין שנתן לתוכו בצל שלם, בין בצל מחותך, ונותן טעם, הכל אסור לזרים כשיש בתרומה כדי ליתן טעם בחולין. רב יהודה מתיר בצחנה תערובת של מיני דגים טרופים, נקראת צחנה, ואם נתן לתוכה בצל שלם של תרומה, מוציא את הבצל, והצחנה מותרת, שאינו אלא ליטול את הזוהמה. אין הבצל ניתן לתוכה, אלא להוציא את הזוהמה של הצחנה ולבטל את ריחה הרע, אבל אינו נותן בטעם. אין הלכה כרב יהודה. מסכת תרומות פרק י' משנה ב'. תפוח של תרומה שריסקו ונתנו לתוך עיסה של חולין, וחימצה. חימץ התפוח את העיסה, שכן היה דרכם לחמץ עיסות בתפוחים. הרי זו אסורה, הועיל ונתחמצה מחמת התרומה. אסורה העיסה הזו לזרים. שעורים של תרומה שנפלו לתוך הבור של מים, אף על פי שהבישו מימיו של הבור, מחמת השעורים שנתנו טעם בהם, מותרים המים לזרים. שטעם השעורים פוגם את המים והנותן טעם לפגם, אינו אוסר. מסכת תרומות פרק י' משנה ג'. הרודה המוציא מן התנור פת חמה של חולין ונתנה על פי חבית של יין תרומה, ונמצאת הפת קולט את ריח היין. רבי מאיר אוסר את הפת לזרים, הועיל וקלטה ריח היין של תרומה, ורבי יהודה מתיר את הפת לזרים, שלדעת רבי יהודה אין הריח דבר של ממש כדי לאסור את הפת. ריח לב מילטאי. רבי יוסי מתיר בשל חיטים, אם הפת היא של חיטים הרי היא מותרת, ואוסר בשל שעורים, ואם היא של שעורים הרי היא אסורה, מפני שהשעורים שואבות לחלוחית יין התרומה לתוכן, והלכה כרבי יוסי. זהו החלק הראשון של משנתנו היומית, ואנחנו חותמים עם מפעל המשנה היומית קביעותה. בחלק הזה אנחנו משננים את המשניות על פי סדר השס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים, מסכת מידות. פרק א', משנה ו'. מכאן ועד סוף הפרק מוסיפה המשנה פרטים בעניין בית המוקד, ומשנתנו פותחת בתיאור הלשכות שהיו בו מקומן ותשמישן. וארבע לשכות היו בבית המוקד, שנבנו ככיתונות חדרים קטנים הפתוחות לטרקלין לאולם גדול. שתיים מהם היו בנויות בקודש בעזרה, ושתיים מהם היו בנויות בחול מחוץ לעזרה בהר הבית. וראשי פספסין, קורות, היו בולטים מן הקיר ומבדילים בין קודש לחול, בין השטח המקודש בקדושת העזרה ובין מקום החול. ומה היו הלשכות משמשות, כלומר מה היה תפקידה של כל אחת מן הלשכות הללו? הלשכה המערבית דרומית היא הייתה לשכת תלאי קורבן, שבה החזיקו תלאים הבדוקים מכל מום. הלשכה הדרומית מזרחית היא הייתה לשכת עושי לחם הפנים. הלשכה המזרחית צפונית היא הלשכה שבה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום, שחיללו מלכי יוון כשהקריבו על המזבח קורבנות לעבודה זרה שלהם. והלשכה הצפונית מערבית היא הלשכה שבה, שדרכה היו הכהנים הטמאים יורדים לבית התבילה. מסכת מידות פרק א' משנה ז'. משנה א' למדנו שאחד משערי העזרה היה בבית המוקד. המשנה כאן מרחיבה. שניים שערים היו לבית המוקד, אחד בצידו הצפוני שהיה פתוח לחיל, ואחד בצידו הדרומי שהיה פתוח לעזרה. אמר רבי יהודה, השער זה שהיה פתוח לעזרה, פשפש קטן היה לו, פתח קטן היה לו בתוכו, בתוך השער, שבו היו נכנסים כהנים בכל בוקר לבלוש את העזרה, לחפש ולבדוק עם כלי השרת כולם במקומם. מסכת מידות פרק א', משנה ח'. המשנה ממשיכה בתיאור בית המוקד ומלמדת את סדרי השינה של הכהנים שם. בית המוקד היה בנוי בצורת כיפה, ובית גדול היה, ותוכו היה מוקף רובדין, הצטבעות של אבן וזקני בית אב, דהיינו זקני הכהנים שהיו מיועדים לעבודה בבית המקדש, ביום המחרת היו ישנים שם. ומפתחות העזרה בידם ברשותם ופרחי חאונה, הכהנים הצעירים, איש כסתו בארץ, כל אחד מהם היה שוכב על הרצפה כשכסת תחת ראשו. מסכת מידות, פרק א', משנה ת', המשנה החותמת את הפרק. במשנה הקודמת למדנו שמפתחות העזרה היו ברשות זקני בית האב, מפרט את המשנה איכן היה מקום שמירת המפתחות. ומקום חלול היה שם ברצפת בית המוקד ומידתו עמה על עמה. וטבלה של שי שהייתה מונחת מעלה וטבעת הייתה קבועה בה מלמעלה כדי להגביע בה את הטבלה, ושלשלת הייתה קבועה בה מלמטה בצדה הפנימי של הטבלה, שהמפתחות של העזרה היו תלויות בה בשלשלת. כאשר הגיע הזמן הנעילה של שערי העזרה, הגביע הכהן הממונה על נעילת השערים את הטבלה בטבעת, בעזרת הטבעת הקבועה בה, ונטל את המפתחות מן השלשלת ונעל הכהן את שערי העזרה מבפנים. ובן לוי ישן לו מבחוץ מחוץ לשער הצפוני של בית המוקד. כשגמר הכהן מלנעול את כל השערים, החזיר את המפתחות לשלשלת, ואת הטבלה למקומה ברצפת בית המוקד, ונתן כסותו עליה לטבלה וישן לו. כעת מלמד את המשנה מה היה עשה כהן שראה קרי בשנתו, אם הראה קרי באחד מהם במשך הלילה, היה יוצא מבית המוקד והולך לו במסיבה דרך המחילה, הולכת תחת הבירה, והנרות דולקים במחילה מכאן ומכאן כדי להעיר לו את הדרך עד שהוא מגיע לבית התבילה וטובל במקווה שהיה שם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לאחר תבילתו לא היה הכהן שב לבית המוקד, אלא הולך במסיבה, הולכת מבית התבילה תחת החיל, ומשם היה יוצא להר הבית והולך לו לדרכו בתדי, דרך השער הצפוני של הר הבית, הנקרא תדי. וכאן עם חתימת הפרק הראשון של מסכת מידות, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, היום הזה, יום שני כוח בתמוז תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף קל"ו במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, חפתת בתמוז, ערב ראש חודש מנחם אב תשפ"א, הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. ונלמד את דף קל"ז במסכת שבת, מרחק 20 ימים ו-20 דפים מסיום מסכת שבת. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.